טוב, אנחנו לומדים כאן פרקים בספר התניא, כמעט על הסדר, אבל לא על הסדר, כי ספר התניא בנוי באופן כזה שהוא מעבר לפרקי הפתיחה, הוא מתקדם צעד אחרי צעד, ואז הוא מסביר איזשהו עיקרון, אחרי זה מבאר אותו, מדגים אותו בהרבה מאוד פרטים. אז מה שדיברנו עליו בשיעורים האחרונים, על דירה בתחתונים ועל פרנסה, זה בעצם היה העיקרון, ואחרי זה יש רצף של פרקים שהוא יותר מפרט את זה, מה המשמעות, איך עושים את זה, ואם זה לא מצליח, ועוד כל מיני פרטי פרטים שאנחנו, בעזרת השם, אולי כשנגיע לסוף, נחזור טיפה אחורה ונאכל אותם, נלמד אותם. היום אני רוצה להתקדם ביחד לפרק מ"ג, שהוא פותח נושא. אומרים בחסידות, שואלים, מה ההגדרה של חסיד? מה ההגדרה של חסיד? יש לזה הרבה הגדרות. מה ההגדרה של חסיד? אחת ההגדרות שמקובלת בחב"ד, זה שחסיד זה מי שיש לו, קוראים לזה, מודעות עצמית מפוקחת. כלומר, יש דפים, נועם, בכבוד. כלומר, הוא מודע למצבו. הוא לא עף בשמיים, לא אוכל כוכבים, מודע היטב למצבו, שמח בו ועובד עליו. בסדר? שזה האלף בית של עבודה פנימית, נפשית, עבודה על המידות. הרי ילד קטן, הוא לא מודע, נכון? אין לו מודעות. הוא יכול להגיד אגדות, שכשהוא יהיה גדול, הוא יהיה זה, הוא יטוס לשמיים, הוא יביא עננים, הוא הוריד את הגשם הבוקר, הוא זריח את השמש, הוא כל מיני. וצערנו, לא יודע, יש אנשים גם מבוגרים כאלו שהם ממשיכים לעוף על עצמו חזק. אז העבודה הראשונה המרכזית של האדם הוא יהיה מודע לעצמו. הבינוני הוא טיפוס שמודע לחסרונות וגם למעלות. בזמנו הסברנו גם שזה ההבדל בין ביטול לשפלות, שזה שתי תכונות מאוד משמעותיות בחסידות. ביטול, ואנחנו נדבר עליהם היום גם, ענווה, או אפשר להגיד שזה ההבדל בין ענווה לבין שפלות, ענווה וביטול לשפלות. ענווה זה שאדם מודע לכישרונות שיש בו, אבל הוא משייך אותם לקדוש ברוך הוא. זה לא קשור אליי, זה לא ממני, זה ממנו. ושפלות זה שאדם גם הולך עם החסרונות שלו. הוא יודע, לא צריך לספר את זה לכולם, לא צריך להשפריץ בחוצות עיר, אני כזה ואני כזה. אבל הוא, וואי, איזה הפתעה, ברוך. לא ציפיתי. אחרי שהורדת לי את הציפיות בבוקר, חייב, אני אוהב אותך, אז אני אוהב את התה. יש דפים. ברוך תה, אללה יחליק. אסלמו עדיק. איפה הדפים? איפה הדפים? שם, מאחורה. ברוך אתה, אומי, אלוהינו מלך העולם שהכולים. אז איפה היינו? שפלות ענווה, כן. ענווה זה שאדם הוא מודע לצדדים החיוביים שיש בו והוא משייך אותם לגבוה, ושפלות זה שגם אדם הולך עם איזושהי מודעות לצדדים הלא טובים שיש בכל אחד מאיתנו. גאווה, כעס, קנאה וכולי. גם אם לא נכשלתי בהם בפועל ממש, הם לא השפריצו החוצה, אבל עברו לי מחשבות כאלה, אז אני מודע לזה שהדבר הזה קיים בתוכי, נכון? אז אדם הולך עם זה. אז הבינוני יש לו גם ביטול, הוא גם מנסה להיות בטל אל הגודל, אבל הוא גם הולך עם שפלות, מודע, איך בהחלט, מודע ללקוטות שלו. ובגלל זה, משכך, הגענו לפרק שלנו, הבינוני הוא נושא בתוכו שתי יראות ושתי אהבות. ולמה זה חשוב? כי לכאורה היראה הראשונה היא קצת נראית לנו, זה לא מתאים לי. היראה הראשונה, הוא קורא לאדמור הזקן יראת התאה, יראה נמוכה, בשפה שלנו זה יראת העונש. יראת העונש. והיראה השנייה היא יראה עילאה, או בשפתנו יראת הרוממות. האהבה הראשונה היא אהבת עולם, והאהבה השנייה היא אהבה רבה. ואנחנו ננסה להבין היום את המושגים האלה, את ארבעת המושגים הללו, לנסות טיפה לבאר אותם, איך הם קיימים בנפש של כל אחד ואחד מאיתנו, ואיך מופיעים כאן, מופיעים כאן בפרק, אבל לפני כן ניתן כמה הקדמות כדי שזה ילך יותר חלק. בסדר? רק זה ברור ששני המושגים האלה מקבילים, יראת התא ויראה אלה מקביל באופן כללי כנגד השפלות, ואהבת עולם ואהבה רבה מקביל באופן כללי כנגד הביטול. כן? כלומר, זה צד של דחילו, אחד זה צד של אהבה, אחד זה צד של יראה, ובסדר, אנחנו ננסה לבאר אותם. מה זה יראת העונש? יראת העונש היא יראה מאוד מאוד נמוכה. באמת מאוד נמוכה. היא אפילו סוג של... מה? ילד, כן, היא סוג של השפלה. סוג של השפלה. כלומר, אני לא מפחד מהדבר עצמו, אני מפחד מהעונש שאני אחטוף אחר כך. מפחידים אותי. עכשיו, זה עובד עם ילד קטן, אולי, גם עם ילדים קטנים, לא תמיד זה להיט. עובד עם ילד קטן, אבל זה, כשאדם מגיע לגיל מבוגר, הוא אומר, מה, אתה עכשיו תתחיל לאיים עליי, אני לא שם. אל תדבר איתי יראת העונש, כן? אל תפחיד אותי ואל תגיד לי מה יהיה לך וזה. לא, לא רוצה. כן, אל תדבר איתי על העונשים. בטח בדורנו, בתקופתנו, שאנשים אנשים חופשיים, ויש בזה צד נכון, זה לא שזה לגמרי לא נכון, אבל הדבר הזה כאן מתעקש שגם שאנחנו כבינוניים זקוקים ליראת העונש. לא כתפריט העיקרי, לא כתפריט המרכזי אולי, אבל כמרכיב בתוך התפריט. ובלי יראת העונש, משהו משמעותי יהיה חסר. בסדר? בואו נראה רגע כמה משפטים, ואז זה יהיה יותר יובן. הנה על יראת התאה זו, שהיא לקיום מצוותיו יתברך בבחינת סור מרע ועשה טוב, אמרו אם אין יראה, אין חוכמה. כלומר, היכולת להתקדם לשלב הבא שהוא נקרא חוכמה, ואתם כבר יודעים שפנימיות ספירת החוכמה, מה היא? ביטול, יפה אמרתם. כן? אז אם אין יראה, אתה לא יכול להתקדם לשלב הבא שהיא חוכמה, וזה ביטול. צורך העניין, הרב קוק, הנה, יש כאן אורות התשובה, זה נראה כמו אורות התשובה, זה פנקס טובה. אורות התשובה, כתוב, הרב קוק אומר, שתשובה מאהבה, השם הנרדף שלה זה תשובה שכלית. אבל אם אין יראה, יראה, אין חוכמה, אין תשובה מאהבה, אין תשובה שכלית. בסדר? למה? תכף נבין. ויש בו באותה יראה, בחינת קטנות ובחינת גדלות. ועכשיו, הוא מבאר את את הבחינת הקטנות. היינו, שנמשכת בחינת יראה זו מהתבוננות בגדולת השם, דעי וממלא כל עלמין, ומארץ לרקיע מהלך תק שני וכולי, ונרקיע לרקיע רגלי החיות כנגד כולן, וכן השתלשלות כל העולמות למעלה, מעלה, הדרו במעלות, אף על פי כן נקראת יראה זו יראה חיצונית ותתאה, מאחר שנמשכת מהעולמות שהם לבושים, של המלך הקדוש ברוך הוא אשר מסתתר ומתעלם ומתלבש בהם, להחיותם ולקיימם, להיות יש מאין, רק שישר והפתח, לקיום התורה והמצוות. עד כאן הסבר, ההסבר שלו על יראת התא, הוא גם הסביר את זה בפרק הקודם ועוד, אבל נסביר את זה רגע בשפה שלנו. יראת העונש, כמו שאמרנו, היא באמת הכי הכי נמוכה, אנחנו מפחדים מהעונש. והאמת שגם את זה אנחנו צריכים, גם את יראת העונש אנחנו זקוקים, והרי היה מה? הרי היה משטרת ישראל. בסדר? משטרת ישראל. מה שלא עושה 1001 תשדירים, עושה כנס אחד. נכון? מה לעשות? אם אנחנו יודעים שיש לנו איזה כנס, מרחף מעלינו איזה נקודות, איזה משהו, אנחנו נזהר יותר. הראיה שבצבא, שיש שם מנעד ענישה הרבה יותר רחב והרבה יותר זמין, לא צריך לחכות למשטרה, שתתפוס אותך במקום, משפט, מגד, ריתוק, 3 שבועות בבסיס, יש הרבה פחות עבירות תנועה. חד משמעית. כי עירת העונש היא הרבה יותר חזקה. ואני מניח שרוב הנהגים מכירים בצורך ללוג בזהירות ולא לסמס בנהיגה וכו' וכו'. בכל אופן, זה לא עובד בלי איזה יראת העונש. אז גם את זה אנחנו צריכים. כמרכיב. אנחנו מקווים שאנשים ינהגו גם בלי זה, אבל כמרכיב זה נצרך. המצלמות, הניידות, השוטרים, הדוחות. הנקודות, כל המערך הזה, צריך אותו, אחרת, וכולנו צריכים אותו, לא רק מופרעים וזה, כולנו זקוקים, יש פה משטרה. לכן, אני זוכר שהייתי נער או משהו כזה, זה הפליא אותי, למה המשטרה שמה מצלמות במקומות שרואים אותה? אם אתה רוצה לתפוס נהגים, תשים מצלמות איפה שלא רואים. אבל לא, שמים את זה וזה צבוע בכתום. כי המטרה היא לא מטרה של לתפוס, אולי גם, אבל המטרה היא שירו וייסו בזהירות, נכון, כן, זה צריך להיות המטרה. להפחיד, יפה. אז יראת העונש. אבל הוא מדבר כאן על יראה עוד מדרגה, יראת התאה. יראת התאה היא חוויה של קטנות. כלומר, זה מצא לכם פעם להיות באיזה לנוכח משהו מאוד מאוד, בקיצור, יראת את זה כמו שעם ישראל היה בהר סיני, הר קולות, ברקים, ענן כבד, ויחרד כל העם, וינו, הם לא פחדו מעונש, הם לא פחדו שמישהו יעניש אותם, כי לא היה על מה, אבל הם פשוט פחדו, זו הייתה יראה מאוד מאוד גדולה, של איזה אירוע גדול מאוד, ואתה כזה קטן וכזה חלש, זה נקרא יראת, יראת התא, יראה נמוכה. אז כשאדם בינוני מתבונן בגדולת השם יתברך, בקדושתו, בזה שהוא ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, ואנחנו כזה, מי אנחנו? אנחנו איזה וירוס אחד קטן בבוקר, אנחנו שוכבים על המיטה. צום קטן של 10 בטבת אנחנו על הצד, גם אנחנו... אז הוא מתמלא באיזה יראה, או יכול להיות, או צריך להתמלות מאיזה יראה מהפער, מהגודל, מהמרחק, וואו. גם את זה הבינוני צריך. נכון, אנחנו קטנים, אנחנו כלום, והקדוש ברוך הוא אינסופי, והעולמות הם עצומים וענקים, ואנחנו... זאת יראה חיצונית. אפשר להרגיש אותה, אני מרגיש את הלפעמים בתרגילים צבאיים גדולים, שיש לך, אתה משתתף בתרגיל, תרגילים גדולים. אתה משתתף את תרפל, אז אתה מכיר את המפה, אתה מכיר את החיילים, זה יגיע מכאן, זה יגיע מכאן, הכל בסדר וזה. אבל לפעמים צריך להיות, להשתתף בתרגיל אוגדתי או תרגיל של הפיקוד. אתה רואה כאילו את הכוחות, את המסות, את ה... אז אתה אומר לך, מי, כאילו, אני כזה, וואה, זה מעגלי עשייה עצומים יש כאן, אני חלק קטן, אז נכנס לך איזה יראה, לא שתקבל עונש, אלא פשוט החוויה היא שאני כזה קטן. ולמה מועילה החוויה הזאת? אני כזה קטן, אז קצת פחות גאווה, קצת פחות ישות, קצת פחות לעוף על עצמך, קצת פחות לחשוב על עצמך. יש עוד 1001 כמוך וחשובים ממך. בסדר? זה מכניס את האדם, הייתי אומר ככה, יראת התא, התפקיד שלה להכניס את האדם לפרופורציה. האדם מתהלך בדרך כלל בעולם, הוא חושב שהוא מרכז העולם, והשמש זורחת רק בשבילו. אז לא, אתה לא מרכז העולם. במרכיב מסוים, צריך לחשוב, אני לא מרכז העולם, השמש לא זורחת רק בשבילי, ויש מערכות רבות חשובות וגדולות. ואני... ואז זה טיפה ממתן וממתק את תחושת הישות והגאווה. זה מזכיר את התחושה הזאת. יש... אתם מכירים את הספר הנסיך הקטן? של אנטואנט... איך? אנטואנט אקסנט דה אקסיפרי. משהו כזה, נכון? אז יש שם באחד הקטעים, יש שם, הוא מגיע לאיזה כוכב, הוא מגיע לאיזה כוכב, ושם יש מלך. אבל המלך הזה אין לו נתינים. הוא מלא גאווה, המלך הזה, מחפש שכולם משתחוו לו, אבל אין משתחווה. ואז הנסיך הקטע מגיע, הוא אומר, לא, הנה נתין, אני מצווה לך להשתחוות. אז הוא אומר לו, אבל אני לא משתחווה, כואב לי אגב. טוב, אז אני מצווה לך לא להשתחוות. הוא צריך ש... צריך שיהיה, כל כך הוא מלא מעצמו, full of himself, שהוא צריך להיות אז זה תפקיד היראת התא. אני חוזר חזרה לתרגיל. אתה עם כל הכוח שלך וכל המחלקה שלך, אתם בסך הכל מרכיב קטן, אל תפריעו. אתם יודעים איפה זה בא לידי ביטוי? בקשר. כן, בקשר. יהודים אוהבים לדבר בקשר. זה כאילו... עכשיו אתה פתאום, כשאתה לבד, אתה יש לך את הרשת המחלקית, המחלקתית שלך, אתה יכול לבלבל את המוח כמה שאתה רוצה, אבל פתאום כשאתה עולה לתרגיל, אנחנו מבקשים כל מי שלא... לא לעלות. לא, 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 לא לסתום את הרשת הקשר. ואם מישהו עולה... כאן קודקוד, תרד מיד מהזה, אתה מפריע לנו. אני מפריע, עכשיו אתה מפריע. התפקיד שלך זה חסימה, אל תבלבל את המוח. תעשה את התפקיד שלך ותן לנו ל... אז זה פתאום מכניס את האדם לפרופורציות. תפסיק לחשוב שאתה כבשת את ה... כן, יש כל מיני אירועים צבאיים והיסטוריים שאומרים שאם כל מי שהיה שם, כל מי שאומר שהיה שם, היה שם, זה נראה אחרת. לדוגמה, אלטלנה. אומרים שאם כל מי שהיה לה אלטלנה, באמת היה לה אלטלנה, הייתה טובעת רק מכמות בני אדם שהיו עליה, ולא רק מה... וגם אצל המרוקאים יש קטע כזה. כל מרוקאי שאתה מדבר איתו, הסבא שלו היה צורף של המלך. אתם מכירים דבר כזה? צורף, צורף, הוא היה צורף של המלך. כן, הסבא שלי היה... יכול להיות שזה אמת, והמלך היה לו. אם כל מי שאומר שהוא היה צורף של המלך, היה בארמון של המלך. כן, צורף שכן. אז זה... כולל סבא שלנו, ככה אומרים את זה. אבל הוא היה באמת. אז... תירגע, אתה מרכיב. הכניס את האדם לפרופורציות. תפסיק למלא את כל העולם בנוכחות שלך. אנשים גם מדברים על עצמם, מספרים על עצמם, הם מתארים את עצמם. יש עוד מרכיבים, יש עוד... וגם הכותל. כל מי שאמר שהיה ב... ב... כן. שחרור של הכותל. הוא היה... חילק שלוקים לקוחות שיצאו בשער הגיא. אז הוא כבש את הכותל כבר, הוא כבר היה שם. כל אחד עם ה... אז זה יראת התא. מה זה יראה אילאה? זה ממש אותו דבר. אני חוזר חזרה לדוגמה של הצבא. זה אותו דבר. אתה עוד פעם בתרגיל פיקודי, חצי צהל מתאמן, אתה יש לך מרכיב קטן וכל זה, אבל פתאום אתה מבין, וואו, אני חלק מדבר גדול. אמנם אני מאוד קטן, אבל אני חלק מדבר גדול. זה ממש הביטוי שהרבי גונב לחזור עליו, אם אין אני לי מי לי. כשאדם מסתכל, אם זה רק אני, אבל כשאני לעצמי, סליחה, אם אין אני לי מי לי, אבל כשאני לעצמי מה אני, אם אני רק לעצמי אז מה אני, אבל כשאני רואה שאני חלק מדבר גדול, יש פה איזה תרגיל ענק, נכון, אני לא כל התרגיל, אבל אני מרכיב מסוים מדבר גדול, זה מכניס יראת הרוממות, יראת הרוממות, הכוונה, הייתי מתרגם את זה לשפת זמננו, אחריות, תחושת משמעות מאוד מאוד עמוקה, תחושה של איזושהי, כמו המילה עצמה, רוממות, בוא נקרא את זה בעצמה, חיירה אילה, יראה בושת, זה מרכיב נוסף, ויראה פנימית היא נמשכת מפנימיות האלוהות שבתוך העולמות עליה אמרו, אם אין חוכמה אין יראה, דחוכמה היא כוח מה, והחוכמה מאין תימצא. וזהו חכם הרואה את הנולד. פירוש שרואה כל דבר איך נולד ונתהווה מאין ליש בדבר השם ורוח פי בדברך, כמו שכתוב, וברוח פי בכל צבעם. ולזאת הרי שמיים והארץ וכל צבעם בטלים במציאות ממש בדבר השם ורוח פי וכלו ממש חשיבה, ועין ואפס ממש כביטול אור וזיו השמש בגוף השמש עצמה. והיה להוציא אדם עצמו מהכלל, שגם גופו, נפשו ורוחו ונשמתו, בטלים במציאות בדבר השם, ודיברו יתברך מיוחד במחשבתו, וכנזכר לאל באריכות, לא זוכר מה זה הרשתבות האלה, בפרק כ"א וכו', מנפש האדם, שדיבור אחד מדיבורו ומחשבתו כלא ממש, וזה שנאמר כתוב, אין יראת השם מחוכמה. אך אי אפשר להשיג ליראה וחוכמה זו, אלא בקיום התורה והמצוות, על זה יראת התא החיצונית, וזה שכתוב, אם אין יראה אין חוכמה. אז אני עוד פעם רוצה להשתמש במשל של הצבא, אמרנו שקבלה זה מלשון הרבה הרבה הקבלות, בסדר? אני יכול להיות חלק מתרגיל גדול ולהרגיש כמה אני בעצם קטן. אני יכול להיות חלק מתרגיל גדול ולהרגיש כמה, למרות שאני קטן, אבל אני חלק מדבר גדול מאוד, ואז מה יהיה? יהיה לי יראת הרוממות, או יראת בושת. אני אתבייש לא לעשות, אני שייך לדבר כזה גדול, לא שייך להיות קטן באירוע גדול. כולם פה נלחמים, עכשיו תתחיל להגיד, שמע, לא קיבלתי את הספקה וזה. עזוב אותך, עכשיו אתה רואה איזה תרגיל גדול, אתה רואה שיש כאן איזה משהו ענק. זה מגדיל אותך. כשאדם נמצא, מרגיש שהוא חלק מדבר גדול, זה מגדיל גם אותו. וזו יראת הרוממות. אני חלק מדבר גדול, אני חלק מרוממות, לא מתאים להיות קטן עכשיו. זה לא אירוע שמתאים לקטנות מוחין. בסדר? אז אותו דבר בענייני דבר השם. יראת התאה, זה שאדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא יש לו כל כך הרבה עולמות, כל כך הרבה עניינים, ואני כזה קטן, אז מה אני עכשיו, מה אני בכלל אף על עצמי, מה אני בכלל חושב שאני, גם באמת האדם הוא, לכן חזל אומרים, טוב לכת לבית האבל מלכת לבית המשתה, כדי שאדם יראה כמה הוא, כמה אנחנו כלום, כמה אנחנו, באמת אנחנו כלום, וכמה, כאילו, כמה אנשים רבים על כבוד, ועל זה, ולא נתנו לי, ולא כיבדו אותי, וקראו לי רק הרב הגאון, ולא הגאון הרב, וכל מיני כאלה, מה אתה מדבר, לך, תראה איך אנשים חולים לא עלינו וזה, מה יש לך לדבר, מה, כאילו, בואו נבין כמה אנחנו, בואו ניכנס לפרופורציות, ואז יהיה הרבה יותר טוב בחיים. נכניס אותנו לפרופורציות. זה יראת התאה, כלפי השם יתברך. ואז אדם הוא הבינוני, שאמרנו שאחד האויבים המרכזיים של הבינוני זה הגאווה והגסות, הוא... על מה יש להתגאות? מספרים שפעם הגיע איזה אחד לרבי מקוץ, כבר אמר לו, תשמע, יש לי בעיה בגאווה. אז הרבי אמר לו, טוב, אתה למדת את כל השעס? אמר לו, לא. למדת את כל הפרשנים על החומה? לא. זוהר, קבלה, פנימיות? לא. אז הוא אומר לו, אז על מה יש לך להתגאות? כדי שיהיה לך איזה חלויס לגאווה, צריך שיהיה משהו. נכון? אז אם אדם, הוא מבין מי הוא, אז הוא פותר את הבעיה של הגאווה, אתה פשוט, קטן, זה הכל. מצוין. אז הנה אנחנו, באותה חדמה, אתה מבין גם האדם, אמנם אני קטן, אבל אני חלק מדבר גדול, ואז אני מתמלא בירת הרוממות, אמרנו שזה אחריות, אמרנו שזה בושת, בושה ממה, אני מתבייש להיות קטן במקום גדול. זה לא מתאים, זה לא שייך. לא שייך. נכון. כאן זה דברים גדולים. אז ככה גם פה, כשהאדם מרגיש שהמציאות כולה היא מציאות אלוקית. ואני ואתה, כל אחד מאיתנו הוא חלק קטן, גרגיר אלוקות. אז ככה הוא אומר גם במקום אחר, איך אני אקח את חלק האלוקות שקיים בתוכי ואשים אותו בתוך, כן, ככה הוא אומר במקום אחר, ישים את החלק האלוקי הזה בפיקוח, הוא כאילו נמצא אצלי, אני אחראי עליו, ואני שם אותו בתוך מקום מלא קי וצועה. זה לא מתאים. איך אני לא אתבייש לעשות דבר כזה? לא מתאים. כפיות טובה. זה יראת הרוממות, יראת הבושת. שני המרכיבים האלה אצל הבינוני. בסדר? אני קטן ולכן לא להתגאות. אני אומנם קטן, אבל אני חלק מדבר גדול, ולכן אחריות. גם לי יש אחריות על הדבר הגדול הזה. לא לבייש אותו, לא להשפיל אותו, להיות להצדיק את האמון שניתן לי. כן, שם? נועם. נועם, ברוך הבא. חוכמה זה מיד מה שידבר בהמשך, זה אהבת השם. כן, חוכמה זה שייכות, חוכמה זה הזדהות, פנימיות ספירת החוכמה זה ביטול. עד עכשיו דיברנו על השפלות, רק הוא אומר בלי היראה שכרגע דיברנו עליה לא תוכל להגיע לחוכמה. בסדר? עד כאן יראה, שני סוגי היראות, והנה באהבה. הבינוני יש לו גם אהבה. אנחנו לא רק יראה, אנחנו יש לנו גם אהבה לבינוני. אהבה שווה השתייכות, הזדהות, שמחה, אהבה בגימטריה אחד. נכון, הוא מיד יגיד בהמשך, ואהבת, זה גימטריה פעמיים אור. כלומר, הדברים מוארים לך, יש לכם כאלה רגעים של התבהרות, רבי אנחנו קוראים לזה אור בהירות הדרך. אתה נמצא באיזה מקום, נמצא באיזה שיעור, פתאום הכל ברור לך, אתה מבין, יש הקדוש ברוך הוא, יש גאולה, אני חלק מזה, כי הכל ב... לא תמיד זה ככה, אולי לפעמים זה לא ככה, אבל יש זמנים, לא יודע, סולה שלישית, תפילת נעילה, איזה תפילת ליל שבת משמעותית, שיעור טוב שהיית בו, מישהו סיפר לי שככה הוא הרגיש אצל הצדיקים, אשתי מלמדת חבד נקיות, אז הם היו עכשיו אצל הרבי, אז שאלת מה היה, אז הם אמרו בדיוק את הדבר הזה, מגיע למקום, אין ספקות, הכל ברור. הכל ברור, כאילו יש אמת, יש תורה, יש גאולה, צריך להיות איזה ככה. אז מין תחושה קוטי גם ש... אני מרגיש אותה אולי ביום העצמאות, ביום הזיכרון, כשאתה עומד כאילו, לא יודע, ביום הזיכרון, בהר הרצל, בשעה 11 בבוקר שיש צפירה, אתה מבין הכל. אין לך ספקות, הכל ברור. אלפי בני אדם, מלא מלא דגלים, סירות נפש, עומדים דום, הכל ברור, אין שום ספקות, הכל... עכשיו מול ענני הבחירות והחרפות והגידופים, אתה מתחיל לגרד בראש, מה קורה כאן, מה זה? מה זה כל העניינים האלה? אבל יש רגעים של התבהרות. אז גם הבינוני יש לו רגעי התבהרות, הם בעצם רגעי האהבה. אבל גם פה יש שני סוגי אהבות. אהבה רבה ואהבת עולם, אנחנו אומרים את זה בתפילה. יש כל מיני נוסחאות, יש כאלה שאומרים את שתי הנוסחאות. בואו ננסה להבין מה ההבדל בין האהבות השונות. והנה באהבה יש גם כן שתי מדרגות. אהבה רבה ואהבת עולם. אהבה רבה היא אהבה בתענוגים, והיא שלב את העולם מאליה ובאה מלמעלה בבחינת מתנה למי שהוא שלם בעירה. שמעתם? מי אוהב מתנות? כתוב שונא מתנות יחיה. כל מי שירים את היד, לגשת עליה. שונא, אבל אוהבים. נכון? שונא מתנות יחיה, אבל לא אמין. אז יש מתנות גם ברוחניות. הרגעי התבהרות האלו, הוא קורא להם אהבה רבה, כלומר זה גדול ממני, זה רב ממני כביכול, אהבה רבה, ואלה מתנות שאדם מקבל אותה מלמעלה. זה, כמו שהזכרנו, זה רגעים כאלו של שייכות, של הזדהות, של עצימת עיניים, של משהו שם נוגע. יש את זה. זה מגיע אחרי הרבה מאוד עבודה של יראה. אם אדם עמל על עצמו להיות ירא, גם יראת התאה וגם יראה הילאה, הקדוש ברוך הוא מדי פעם מצ'פר אותו. הרמב״ם קורא לזה במורה נבוכים, יש פסוק בישעיהו, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. יושבי בארץ צל מוות, אור נגע עליהם. איך יכול להיות שהעם שהולכים בחושך יראו בבת אחת אור גדול? ואתם יודעים שכשאתה רואה אור, גם אם זה לשנייה אחת, זה עושה לך סדר בכל העניינים. נגיד אם נכנסים לחדר הזה והוא חשוך, מישהו מדליק את האור לשלוש שניות ומחבא אותו, אני ידע מה יש בחדר. לא יודע, אבל אני יודע באופן כללי, יש פה שולחנות, כיסאות, גם אם אחרי זה מיד קיבו את האור. אז שנייה אחת של אור היא הרבה מאוד. אז הרמב"ם אומר, זה ברק. ברגע שמבריק לך ברק, בשנייה אחת אתה מבין את הסיפור. אז גם הבינוני, שאנחנו בגדול הבינוני, החוויה שלו שהוא די הולך, הוא די בחושך, הוא נאבק כל היום, ואחת לכמה זמן מאיר לו איזה ברק. מתי מגיע הברק הזה? אי אפשר לצפות. אבל כמו שאמרנו, יכול להגיע, צריך גם לנסות לאפשר לו. התוועדות, ניגון, שיר פתאום שתפס אותך בדרך, תפילת נעילה, תפילת ערבית סתם של יום חול, פתיחת הלב, פרק תהילים שקראת, איזה ספר שקראת, כל מיני דברים כאלה, פתאום יש לך, הלב נפתח, זה מתנה. שקורית כתוצאה מהרבה עבודה על יראה. כלומר, מי שאין לו ברקים כאלו, אז כנראה הוא צריך לחזור חזרה אחורה לעבוד על היראה. אז זה אהבה רבה, היא אהבה בתענוגים, והיא שלב את העולם מאליה, הוא בא מלמעלה, בבחינת מתנה, למי שהוא שלם ביראה. כאן עוד אמר חזל, דרכו של איש לחזר אחר אישה, שאהבה היא נקראת איש. זכר. כמו שכתוב, זכר חסדו. ואישה זה יראת השם, כנודע. ולכן האיש, האהבה, מחזר איפה שיש יראה. במקומות שיש בהם יראת שמיים, תהיה גם חוויה עמוקה ואמיתית של אהבת השם. ופה צריך להגיד עוד איזה משהו. תראו, אהבת השם זה לא לקחת גיטרה ולנגן כאילו עד... זה לא. שלא יובן לא נכון, אני בעד לנגן כמה שיותר. אבל אנחנו לא מחפשים פה רק, איזה חוויה... כאילו חצי מיסטית, רגשנית כזאת, מחפשים להתקדם. אז נגיד רב שלמה קרליבך, זכר צודיק לברוכה, שכולנו מכירים אותו מהניגונים וכל זה, יש עליו מלא סיפורים של יראת שמיים מפחידה. הוא היה ביראת שמיים שלו מבהיל, הוא החמיר על עצמו חומרי חומרות, והוא היה דבוק בתורה, בכל מקום שהוא היה הולך, הוא היה הולך עם מזוודה מלאה ספרים, והוא היה מהדר במצוות, זה היה דבר שהוא קונה אתרוג במאות דולרים, תפילין, הוא היה מהדר במצוות מאוד מאוד, והיה שליח ללכת ולגעת באנשים מאוד מאוד רחוקים, אבל בינו לבין עצמו היה מלא ביראת שמיים. ועל גבי הדבר הזה הגיעו כל הניגונים וכל האהבות וכל וכל. אז גם כאן. אך אהבת עולה, ובלי קדימת העירה אי אפשר להגיע לאהבה רבה זו, כי אהבה זו מבחינת הצילות, כן? דלי תמן, קיצוץ ופירוד חלילה. כן, זה אהבה עליונה. אז זה אהבה רבה. אך אהבת עולם היא מאוד קשורה אלינו. היא הבאה מהתבונה ודעת בגדולת השם אינסוף ברוך הוא הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, וכולי קמק אלה חשיב ממש, וכביטול דיבור אחד בנפש המשכלת בעודו במחשבתה ובחמדת הלב כנעל, אשר על ידי התבוננות זו ממילא תתפשט מידת האהבה שבנפש מלבושיה. דהיינו, שלא תתלבש בשום דבר הנאה ותענוג גשמי או רוחני לאהבה אותו, ולא לחפוץ כלל בשום דבר בעולם בלתי השם לבדו, מקור החיים של כל התענוגים שכולם בטלים במציאות, וכלה ממש כמי חשיבי, ואין ארוך ודמיון כלל ביניהם חס וחלילה, כמו שאין ארוך לעין ואפס המוחלט לגבי חיים נצחיים. וכמו שכתוב, מי לי בשמיים ואימך לא חפצתי בארץ, קלה שערי ולבבי, צור לבבי וחלקי. כמו שנכתוב לקמן. בואו רגע נבין את זה עמוק מכל עמוק. בסדר? מה זה אהבת עולם? מה זה אהבת עולם? אמרנו, אהבה רבה זה מתנה, אבל אהבת עולם זה עבודה. אפשר להגיע לזה. אהבה שווה חוכמה, שווה הזדהות, שווה... קודם כל, אם האהבה היא חוכמה, זה אומר שהאהבה מגיעה דרך לימוד. אם אדם לומד על משהו, אז הוא לאט לאט יותר מתחבר אליו, מזדהה איתו. אז עובר דרך זה. לימוד מייצר את הרצון להיות שייך. להיות שם. ומכלול הדברים האלו, ההתבוננות, גם התבוננות, התבוננות, והלימוד, והרצון להיות שייך, מביאים לתוצאה מאוד מעניינת, שהיא תוצאה ייחודית אולי לבינוני. מה התוצאה? אתם זוכרים שהבינוני יש לו נפש בהמית? זוכרים את זה? שהנפש הבהמית, מה היא אוהבת לעשות כל היום? ליהנות. הבינוני לא מוותר על הנפש הבהמית שלו, ולא מגרש אותה לשום מקום. אם הוא עובד עליה כמו שצריך, היא ממשיכה ליהנות, אבל מהדברים הנכונים. בסדר? היא ממשיכה ליהנות. יש לה הנאה, פיזית, ממש. נהיה זורח. אבל ממה? מעשיית רצון השם יתברך. ניקח דוגמה, מצוות סוכה. אז אם אדם, הוא לומד על מצוות סוכה. לומד. הוא גם מתבונן. אני זוכה לשבת בסוכה, אחרי כל כך הרבה שנים, שעם ישראל יצא ממצרים, אני עדיין מקיים את המצווה, וזו מצווה חביבה, והקדוש ברוך הוא עוטף אותי וכו'. בסוף שהוא נכנס לסוכה, נהיה לו ממש הנאה פיזית, הוא נהנה מזה. הוא, בסוכות קראנו לזה, אצלנו בבית, שמנו מספר, כי צריך להשתמש בכל דבר, צריך להשתמש לעבודת השם, נכון? אז אמרנו, המספר הוא 168. 168 זה מקסימום שעות שאתה יכול להיות בסוכה. 7 ימים, כפול 24, זה 168. נכון? 168. כן. ואז אמרנו כמו פלאפון. צריך להיות טעון במלוא. בסוף החג צריך להיות טעון במלוא במצוות החג והסוכה, והסוכה שלנו למטה. אנחנו גרים למעלה, סוכה למטה. זה לא שאתה כאילו, צריך להיות טעון במלוא. אז כל רגע אני שמעת ילדים, אתה בא להתאין? קדימה, בואו נחצה. עם זמן לא היינו, כבר הסוללה, אבא, הסוללה יורדת, צריך להתאין. אבא, אני כבר מלא במלוא, אני אקח הסוללה. כאילו, טעון במלוא, אנחנו, אי אפשר להיות 168 שעות, כי יוצאים לתפילה ויוצאים לזה, אבל כאילו, כמה שיותר. וזה נהיה קטע כזה, ואני ניתן, נכנסים לסוכה, אני מרגיש את זה, כן, כן, תגביר לי את המתח. בחנוכה, זה היה לתדלק. תדלק את החנוכיה. חנוכיה נגמרת, אבא, אבא, תדלק, תדלק את החנוכיה, זה שלא ייגמר, זה תדלקים, תדלקים, כן. נהיה עניין, נהיה משחק, נהיה קרבה, נהיה חביבות. אתה נהנה מהמצוות. נהנה, יש לך נאפיז ממש ממשית. אומרים על נחר רב נוחם מצ'רנוביל שהוא נהיה שמן מעניית אמן יש מרבה. ורב לוי יצחק מברדיצ'וב פעם באו אליו החסידים וסיפרו לו על איזה גוי אחד שהם היו באחוזה שלו והוא מליין ויש לו פטה ויש לו טירה. אז רב לוי יצחק אמר להם, תגידו, יש לו, הוא מדליק נרות בחנוכה? הוא אומר, לא, הוא גוי. אז הוא לא יודע מה זה ליהנות בחיים. הוא לא יודע מה זה באמת הנאה. אז אהבת עולם, היא מגיעה מתוך זה שאדם מתבונן בדברים, לומד אותם, הבינוני, מחכים אותם, ואז אותה נפש בהמית שכל כך הסתמכנו איתה, כי היא נהנית מהדברים הלא נכונים, היא ממשיכה ליהנות, אבל כל חפציך לא ישבו בה. מה תיתן לי איזה הנאה כזו או אחרת מול הנאה רוחנית? מה תאירו, מה תאורו את האהבה שתכפס? כל הנאה הרוחנית היא הרי הנאה נצחית. הנאה נצחית. כל אחד מאיתנו עכשיו יכול לעשות את התרגיל הזה בצורה פשוטה ביותר. נגיד, אכלנו במסעדה הכי יוקרתית שבוע שעבר. אז מה זה אומר? עכשיו אני נזכר בזה השבוע. לא, זה לא עושה לי כלום. בסדר, זה היה שבוע שעבר. כבר מזמן האוכל הזה עבר. אבל אם אנחנו נזכר עכשיו באיזה מעשה טוב שעשינו. מעשה טוב, איזה חסד, איזה... גם אם זה קרה לפני שנים הרבה, התחושת הנעימות תציף, הגופנית, לא זה, תציף אותנו כעת. עכשיו. זאת הנאה, הנאה נצחית. וזו הנאה חיובית. אז זה מה שהוא אומר, אני אקרא את זה עוד פעם. אך אהבת עולם, היא באה מתבונה, כלומר מלימוד. אומר הרמב״ם, לפי הידיעה תהיה האהבה. תלמד, אז תוכל לאהוב. אם אדם לומד את המצוות, מעריך אותם, לומד מצוות תפילין, לומד על מצוות סוכה, לומד על המצוות, אז הוא מתחבר אליהם. גם בהלכה וגם בפנימיות, היא באה מתבונה ודעת, בגדולת השם אין סוף ברוך הוא, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, וכולו כמי כל העולם לפניו, כלא ממש חשיב, וכי ביטול דיבור אחד בנפש המשכלת, בעודו במחשבתה, אנחנו כמו איזה רבע דיבור מולה, מול הנפש המשכלת, או בחמדת הלב, אשר על ידי התבוננות זו, ממילא תתפשט מידת האהבה שבנפש מלבושיה. סליחה, קראתי לא נכון. תתפשט מידת האהבה שבנפש מלבושיה. בסדר? לא תיקנתם אותי, חמור מאוד. תתפשט מידת האהבה שבנפש מתוך לבושיה, דהיינו, שלא תתלבש בשום דבר הנאה ותענוג גשמי או רוחני לאהבה אותו, ולא לחפוץ כלל שום דבר בעולם, בלתי השם לבדו מקור החיים של כל התענוגים, שכולם בטלים במציאות, וכלה ממש כמי חשיבי, ואין ארוך ודמיון כלל ביניהם. אין דומה, אין ארוך לך השם אלוקינו, אין דומה באמת לחוויית הדבקות האלוקית וקרבת השם לי טוב. ואז ההנאות של הנפש הבהמית מתעדנות. מתעדנות. יש כאלה אנשים שהם ממש נהנים מלעשות חסד. אתה רואה שזה גורם להם, פשוט הם, זה דבר אדיר נראה לי. כמובן צריך רגישות שמי שאתה עושה איתו חסד הוא גם מעוניין בזה ולא כן. אבל זה כל כך, הנפש הזה, הדבר שגורם לו הכי הרבה שמחה, זה... ואין, כמו שאין ארוך לעין ואפס המוחלט לגבי חיים נצחיים, וכמו שכתוב מי לי בשמיים ואם בכלל לא חפצתי בארץ, קלה שערי שערי לבבי, צור לבבי וכו', כמו שכתוב לחמן. וגם מי שאין מידת אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג גשמי רוחני, כלומר עוד פעם הוא חוזר לטיפוסים הבעייתיים, אם אחד אומר לו, אם אחד אומר תקשיב, לא יודע, אני גם לא אוהב דברים גשמיים, לא, אני כזה, איך אומרים בערבית, אני ברד. אז קודם כל זה אדם בעייתי. מי שאוהב דברים חומריים, יש לו איזה ציור בנפש, אז איך זה נראה? בסדר? מי שהיה פעם במשחק כדורגל, וזה איצטדיון, ושמע איך צועקים כשיש גול, אז הוא מבין איך נראה כשמתלהבים. עכשיו, שם זה לשטויות, אבל יש לו ציור כזה. אני נראה לי אף פעם לא הייתי, אבל הייתי ליד. מביל אותי, באמת. עשיתי רכיבת אופניים מהבית לנמל תל אביב, וחזור. על הירקון, יש כזה שביל מאוד יפה. אז הלוך היה על הירקון, החזור כבר הייתי על הכביש. ואז הגעתי בלילה ליד יצדן עם המושבות, פתח תקווה. ואיך שאני מגיע, פתאום אני שומע כזה, וואו, כזה ענק, מפחיד, עד כזה. אני אומר לעצמי, מה, רבק, מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, זה לכל אחד יש שני אוהדים. לא יכול להיות שזה, מה זה הצעקות האלה? ואז התברר, שאלתי שם מישהו שעבר, ואני, מה קרה לך? זה הדרבי פה. היה בלומפילד השיפוצים, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, משהו היה להם עם דרבי, שזה הצדיק את ה... ואז אתה שומע כזה. אמרתי לעצמי, אז ככה זה נשמע כשאנשים... זה באמת, זה היה מפחיד, אתה פתאום שומע איזה הד קול כזה עולה, הד יעלה מן הארץ. אז אתה יכול להבין, אוקיי, ככה זה נראה כשמתלהבים. ככה זה נראה כשזה משמעותי. כלומר, הדבר... כשבתורה זה לא צריך עוד פחות מזה, צריך יותר מזה. אבל מישהו אין לו את זה, הוא לא יודע, הוא כל היום בספרים. אז מה יהיה איתו? אומר אדמור הזקן, וגם מי שאין מידת אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג גשמי, כמו שאמרנו, כזה ברד או רוחני, גם הוא יכול להעליב נפשו כרשפש ושלבת עזה ולעב עולה השמיים על ידי התבוננות הנעל, כמו שיכתוב לכמה, אנחנו נלמד את זה בהמשך את סוד ההתבוננות, נקודה. אולי... בואו נקרא רגע עד הסוף, ואז נגיד עוד כמה מילים, ובזה נסיים היום. והנה בחינת אהבה זו, פעמים שקודמת לעירה, לפי בחינת הדעת המולידה כנודע, ולכן אפשר לרשע ובעל עבירות, שיעשה תשובה מהאהבה הנולדת בליבו, בזוכרו את השם אלוהיו. ומכל מקום העירה גם כן כלולה בממילא, רק שהיא בחינת קטנות והעלם, דיינו עירת חטא, למרוד בו חלילה, ואהבה היא בהתגלות ליבו ומוחו. אך זהו דרך מקרה והוראת שעה, בהשגחה פרטית מאת השם, לצורך שעה. כמעשה דרב לזר בן דורדיה, אבל סדר העבודה הקבועה ותלויה בבחירת האדם, צריך להקדים תחילה קיום תורה ומצוות על ידי עירת התאה, בבחינת קטנות. זה הסדר, קודם כל מחויבות, קודם כל עירת התאה, קודם כל להבין שאני מחויב, שאני בסור מרע ובעשה טוב להאיר נפשו האלוהית באור תורה מצוותיה, ואחר כך יאיר עליה אור האהבה, או כמתנה או כאהבת עולם. כי ואהבת בגימטריה בית פעמים אור כידוע ליודיכם. אני רק רוצה להגיד עוד שני משפטים על מה שהוא חוזר כאן, על המילה התבוננות. טיפה להסביר את זה. בברסלב מדברים על התבודדות. התבודדות. פעם היה איזה קטע באיזה סרט שכמה ברסלבים יצאו להתבודדות ביער, כל אחד תפס פינה ואחד נפש עבר את הרגל. ואז הוא צועק, חצינו, כואב לי, מי יכול לבוא לעזרה? והחבר'ה, בואנה, יש לו פתיחת הלב, מה קרה שם? תצילו! אז צריך לדעת שאתה מתבודד, להשאיר איזה פתק או משהו. בחב"ד מדברים על התבוננות, לא על התבודדות דווקא. כלומר, הטענה שאתה גם יכול להתבודד בתוך המון בני אדם. התבוננות זה לקחת איזשהו נושא ולהתעמק בו. לחשוב עליו כמה דקות, להתבונן. ואז הוא מפסיק להיות איזה ברק, והוא נהיה משהו בנוי, התבוננות זה מלשון בניין, אתה מתחיל להבין את הסדר שלו, את המבנה שלו ואת החלק שלך בתוכו. אז כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וכולי, אבל אנחנו טיפה מתבוננים. מתבוננים, עוצרים רגע. 1,200,000,000 הודים. בזמן שדיברנו, זה נהיה 1,200,000,000 ועוד כמעט 2,000,000,000 סינים בעולם. עוד כל כך הרבה בני אדם, כל כך הרבה זה. ואנחנו עם ישראל. כל כך קטנים, וכל העולם מתעניינים בנו. עכשיו בברזיל, 200,000,000 בני אדם, צועקים לראש הממשלה, ישראל, כולם, כאילו זה. אתה רגע עוצר, מתבונן בדבר 10 דקות, קורא, בונה אותו, זה יוצר אצלך, פתאום אתה אומר, אז אני הרבה יותר מחויב עכשיו לתהליך גאולת ישראל, כי אני התבוננתי בדבר. אז ההתבוננות בגדולת השם, או גם ההתבוננות בחולשות שלי. בסדר, כל אחד יודע שיש לו חולשות, אבל אם אדם רגע עוצר וטיפה מעמיק בהם מתבונן, אז הוא יותר מבין את זה, יותר חווה את זה שאני לגמרי לא שלם. התבוננות זה איזשהו עצירה, חשיבה, מכל מיני זוויות, לברר את הדבר הזה, לעיין בו, זה יכול להיות עם חבר, זה יכול להיות גם לבד, הדבר הזה בונה בנפש משהו, וזה כלי מאוד מאוד מרכזי, כאן הוא השתמש בו כמה פעמים, גם כדי להשיג את היראה, את התאה, אז אדם מתבונן היטב, כמה הוא קטן וכמה המציאות היא גדולה, האלוקות היא גדולה, וגם כדי להשיג את היראה הרוממה, וגם כדי להשיג את סוגי האבות. זו עבודה מאוד מאוד מרכזית בחזל, בחב"ד, עבודת ההתבוננות. שנזכה גם ליראה התתאה וגם ליראה ההילאה, גם לאהבת עולם וגם לאהבה רבה. חזק וברוך.